אנחנו התחלנו בשבוע שעבר דיברנו על ילד שאין לו אינטליגנציה רגשית והדבר השני שעוד לא הספקנו לדבר זה הילד שמערבב דמיון עם מציאות הנושא של לערבב דמיון עם מציאות הוא איזשהו פגם בהתבגרות של ילדים. זאת אומרת, זה לא דווקא בילדים קיים, יש גם אנשים מבוגרים שיש להם את הבעיה הזאת, שהם מערבבים דמיון עם מציאות, אבל תלוי באיזה תחום. יש שני סוגים של לערבב דמיון עם מציאות. נתחיל עם דבר פשוט. רבי אייזיק שר, הראש יבש של סלבודקה, לא הרשה לבחורים צעירים ללמוד מהר"ל. לא הרשה להם ללמוד מהר"ל, גם בחורים מאוד מוכשרים והכל, אלא אם כן יש להם רבה, מישהו שמלמד אותם. אבל ללמוד לבד הוא לא הרשה. למה? הוא טען שהמהר"ל, השפה שלו והתוכן שלו, קצת קשה להבין, זה קשה להבנה. ובחור צעיר, כשלוקח חומר שקשה להבנה, ולא מבין בטוח עד הסוף, הוא משלים את ההבנה, הוא משלים בעזרת הדמיון. זאת אומרת, הוא לא הכל מבין, אז יש דברים שנדמה לו שהוא מבין, וככה הוא מתקדם. וברגע שאדם מתרגל להשלים הבנה עם דמיון, הוא בסכנה שגם בגמרא הוא יעשה את זה. זאת אומרת, יש סכנה שאדם שלומד חומר, ועלול חלק מהחומר להשלים הבנה בעזרת דמיון. עכשיו, זה לא נשאר רק בתחום הלימודי, אלא זה נשאר בכלל בכל ההבנה שלו בחיים. הרבה דברים...
השיטה הזו זו שיטה טובה או...
לא, זו שיטה גרועה ומסוכנת. זה מה שאני אומר, זה דבר גרוע. אתה בעצם מבין לא נכון את הדברים.
אבל כל בן אדם מדמיין,
רגע, מה פירוש המילה מדמיין? אתה יכול לדמיין שהבן שלך עוד 10 שנים יהיה בחור הכי טוב בישיבה.
לא, אני מדבר על לימוד.
לא, לא, יש לדמיין ציור ויש לדמיין הבנה. זה שני דברים שונים לגמרי. לדמיין ציור זה משהו אחר. אני מדבר על לדמיין הבנה, שנדמה לך שהבנת. אתה מדמיין הבנה כשאתה באמת לא הבנת. יש מושג שנקרא להבין דברים בעזרת השלמה של הדמיון. ואז אנשים מתרגלים שהם מבינים את השני, מבינים הרבה דברים באמצעות דמיון. זאת אומרת, יש ערבוב של דמיון עם מציאות בהבנה של דברים. זה קורה להרבה אנשים, שההבנה שלהם היא מעורבבת. יש לה הרבה ערבוב של הדמיון עם המציאות. זה דבר קיים. אבל אני לא מדבר רק על הסוג הזה של הבנה, שזה גם בעיה של בני אדם. אני מדבר על זה שאנחנו מערבים במערכת הרגשית שלנו דמיון עם מציאות. זאת אומרת, יש הבדל בין הבנה שכלית, יש הבדל בין הבנה שכלית לבין הבנה רגשית. דוגמה, כן? אם אני אספר פה סיפור על מקרה שפגשתי שמישהו קרא לו כך וכך. ויושב פה מישהו שגם קרא לו כך וכך, אז הוא ידמיין שאני מדבר עליו, אבל הוא לא סיפר לי את ה... יש לו חבר, בטח החבר שלי סיפר לו את המקרה שלי, ועכשיו הוא מדבר על זה. הנה פה אני מערבב, מבחינה רגשית אני מערבב דמיון עם מציאות. אני מפנטז כבר, כשמדברים עליי, ואיך הקשר? זה לערבב דמיון עם... אני פעם פגשתי אחד לא נורמלי. הוא אחרי החתונה אמר שאשתו רוצה לרצוח אותו. כך היה לו דמיון. וכדי להיות בטוח שאשתו לא תרצח אותו, הוא היה מחייב אותה כל אוכל שיש על השולחן, קודם שהיא תטעם מזה בפניו כדי להיות בטוח שאין רעל באוכל, ורק אז הוא יאכל מהאוכל הזה. זה פרנויה, בדיוק. אז אני שאלתי אותו, תראה, כדי שאישה תרצה לרצוח את בעלה, חוץ מה שהיא צריכה להיות בתכונה של האישה מושחתת ורוצחת וכל הדברים האלה, אבל קודם כל צריך להיות ביניכם איזה מריבה, איזה סכסוך. אנשים לא הולכים לרצוח מישהו שאין להם איתו, אפילו עבריינים שהם באמת רוצחים, הם רוצחים מישהו שהם רבו איתו, הם לא רוצחים סתם בן אדם. ולכם, היא לא רבה איתך פעם על שום דבר, אז למה שהיא תרצה לרצוח אותך? צריך סיבה. אז הוא ענה לי, בלי שאני ידע מאחורי הגב, אבא שלה עשה על השם שלי ביטוח חיים עם סכום נורא גדול של כסף, ואם אני אמות, הוא יקבל הרבה כסף. הנה, פה נכנס להרבב דמיון עם מציאות. זאת אומרת, הוא בא עם פרנויה שרוצים לרצוח אותי, אבל היה צריך הסבר הגיוני. הוא היה צריך הסבר הגיוני. מה פתאום אישה שלא רבה איתי ולא שונאת אותי, מה פתאום היא תרצה לרצוח אותי? אז הוא מצא. אז הוא מצא בדמיון איזה ציור, איזה חתימצא, שאפשר לעשות ביטוח חיים על מישהו, ובתמורת הכסף שיקבלו, זה רווח גדול, אז כדאי שהוא ימות. מה?
הוא המציא את זה.
ודאי שהוא המציא את זה, מהדמיון. אבל אני לא מדבר, יש להמציא דבר בשביל תירוץ. אצלו זה רגשי. אצלו זה רגשי. המערכת הרגשית שלו חיה שזה באמת ככה. עכשיו, אצל ילדים, אז בואו נתחיל עם הדבר הפשוט. שונאים אותי בבית, או אוהבים יותר את האחים שלי מה שאוהבים אותי, או לא נותנים לי מה שנותנים למישהו אחר, כשהעובדות, אני יכול להוכיח לילד שחור על גבי לבן, שהעובדות הן הפוכות, אתה מקבל יותר מאחרים, ועושים לך יותר, ומבטרים לך יותר מהר. אני יכול להראות לילד שחור על גבי לבן, שהעובדות הן אחרות, זה לא יעזור לי. זה לא יעזור לי כי הוא חי בערבוב של דמיון עם מציאות. אז זה יכול להיות עם ההורים, עם האחים, עם האחיות, עם הרבה בחדר, עם הרם בישיבה, עם המשגיח בישיבה. זאת אומרת, ילדים נתקעים לתוך איזשהו דמיון שמישהו נגדו, מישהו שונא אותו, מישהו לא אוהב אותו, והוא חי עם זה, וזה בעיה, זה בעיה שלמה. זה בעיה שלמה שילד חי בצורה כזאת. יש דברים יותר רציניים, יותר בעייתיים בתחום של ערבוב דמיון המציאות. ילד יכול להגיע מזה לקטסטרופות ממש. זאת אומרת, ילד מדמיין שהוא לא מוכשר ולא מסוגל ולא שווה, או להפך, ילד מדמיין שהוא מאוד מוכשר ומאוד מסוגל ומאוד שווה. שני הדברים הם בסכנה. שני המצבים, גם הקצה הזה וגם הקצה הזה, הילד הזה נמצא מצב של סכנה. ילד שחי בערבוב של דמיון עם מציאות, זה דבר גרוע, זה דבר מאוד מאוד לא בריא ודבר מאוד מאוד מסוכן לילד. וכשאנחנו צריכים לטפל בדבר כזה, ופה אני רוצה להגיע לחלק הטיפולי, איך אנחנו מטפלים בבעיה כזאת אצל ילד? אז אם אני אביא את אליהו הנביא, יעשה גילוי אליהו, ויוכיח לילד שמה שהוא מדמיין זה לא נכון, זה לא יעבוד. זאת אומרת, אין סיכויים שהילד ישתכנע ויקבל שזה לא נכון. זאת אומרת, אין לי דרך להוכיח לו שזה לא נכון. אני לא יכול להוכיח לו שזה לא נכון. אז איך אני יכול לטפל בכזה ילד? הנקודת המוצא היא, למה אני לא יכול להוכיח לו שזה לא נכון? בגלל שההרגשה שלו פה היא יותר חזקה ממנו. זאת אומרת, ההרגשה שלו היא יותר חזקה מהשכל שלו. נגדיר את זה ככה. הוא מרגיש את זה כל כך חזק, ששום שכל לא יכול לשכנע אותו שזה לא נכון. פה נקודת ההתחלה של הבעיה. אז כדי לטפל בדבר כזה, אני צריך להשתמש עם כלים אחרים לגמרי. אני צריך לעקוף את הבעיה של ההרגשה שלו. ואז מה אני צריך לעשות? אז אני צריך ללכת למקרים שהילד לא שייך אליהם ולא מעורב בהם בכלל. זאת אומרת, לקחת סיפור של אדם אחר, או ילד אחר, או קרוב משפחה, או אפילו סיפור שקרה לי עם עצמי, לא חייב להיות אפילו סיפור אמיתי, יכול להיות סיפור לא אמיתי, אבל אני בא אליו עם סיפור. שהנה חשבתי ככה והיה ככה וזה, ואז אני מראה לו איפה הטעות שלי ואיפה אני ערבבתי דמיון עם מציאות. אני מספר לו על עצמי משהו שקרה לי, אני מספר לו על חבר משהו שקרה לחבר, אני מספר לו על אדם מסוים שפגשתי משהו שקרה עם אותו אדם, ואני מנתח איתו ביחד את הסיפור. עכשיו, כשאני מספר על מישהו אחר, לא עליו, אין לו מה שנקרא נגיעות אישיות. זאת אומרת, כל החסימה שלו, זה דווקא, זה לא חסימה על הנושא, זה חסימה על המערכת של עצמו. זאת אומרת, הוא חסום על המערכת שלו עם עצמו. ברגע שאני בא אליו ממקום שהוא לא חסום, דרך אגב, אותו סיפור, ילדים שיש להם בעיה באינטליגנציה רגשית. ילד שאין לו אינטליגנציה רגשית, ואני רוצה ללמד אותו, לפתור לו בעיה של אינטליגנציה רגשית, גם כן, הפתרון חייב לבוא מאותו כיוון בדיוק. דוגמה, כן, באה חברה של אמא שלו, נכנסת אישה, מאוד מאוד מכוערת. אישה מאוד מכוערת, חברה של אמא שלו, באה אליהם הביתה. הוא ניגש ואומר לה, את יודעת, לא נעים להסתכל עלייך, כי את אישה נורא נורא מכוערת. ואנחנו אומרים לו, איך אתה מדבר? ככה מעליבים אישה שלא לא עשה לך שום דבר? איזה מהתנהגות זאת? הוא אומר, מה עשיתי? אני אמרתי לה את האמת, ואת האמת הזאת היא יודעת בגלל שיש לה ראי בבית, והיא ראתה את עצמה בראי, והיא יודעת שזה נכון. מה אמרתי? אמרתי דבר שהוא נכון, והיא יודעת שזה נכון. איפה אמרתי משהו לא בסדר? למה ילד יענה לנו כזאת תשובה? כי יש לו בעיה באינטליגנציה רגשית. הוא לא מבין את הרגש של השני. ומבחינה שכלית הוא צודק. זה נכון, והיא רואה את זה בראי, והיא יודעת שזה נכון. אז מה הבעיה? איפה פה הבעיה? עכשיו, שאני אתחיל להסביר לו ולהוכיח לו למה זה... הוא לא יבין, אין סיכויים. אבל אם אני אבוא ואני אגיד לו, עליתי לאוטובוס, ישב על ידי בן אדם ופתח מוזיקה בכל רעש גדול, ואמרתי לו, תשמע, יש לי כאב ראש, אני מבקש ממך עכשיו לא לפתוח פה מוזיקה, זה מפריע לי. יש לי כאב ראש, זה מפריע לי. הרעש של המנוע של האוטו יותר חזק מהרעש של המוזיקה שלי, אז כמו שהכאב ראש שלך יכול לקבל את המנוע, ככה תקבל את המוזיקה. עוד פעם, אדם שאין לו אינטליגנציה רגשית יכול לתת לי כזה תשובה. זאת אומרת, הוא בא עם איזשהו ריבוע שכלי כזה, מה אתה מרגיש, מה קורה לך, לא מעניין אותי. עכשיו, כשאני מספר לילד, הנה, פגשתי בן אדם והוא ככה ענה לי. אתה מבין איפה הטעות של הבן אדם הזה? אתה מבין למה הוא חושב, למה הוא נותן כזה תשובה? ואז אני נכנס איתו להסביר איפה לבן אדם הזה אין אינטליגנציה רגשית. הוא לא מבין איך מתנהגים בין בני אדם. הוא לא מבין מה אומרים, מה לא אומרים, מה מדברים, מה לא מדברים, מה עושים, מה לא עושים. אני מביא לו כל מיני דוגמאות של דברים שאני פגשתי. בכל הדוגמאות האלה, הילד כן מסוגל להתחבר לסיפור, כי זה לא נוגע אליו אישית. הוא לא צריך להגן על עצמו. הוא לא צריך להגן על ההתנהגות שלו. אדם שאני בא אליו עם דבר שהוא לא צריך להגן על עצמו, הוא יכול לקבל. הוא יכול לקבל, זה לא בעיה. בשלב הראשון לא. בשלב הראשון לא. זה צריך לבוא שלב הרבה הרבה יותר מאוחר. קודם כל, אני קורא לזה ככה, שהוא ילמד להכיר את השפה של הבעיה. שילמד לזהות איפה יש את הבעיה. שילמד לזהות איפה אני מערבב דמיון עם מציאות. שילמד לזהות איפה אין לי אינטליגנציה רגשית. זה אותו עיקרון בשניהם. תראה, כשהולכים לברר בשידוך, הבת שלך נפגשת עם בחור, היא באה הביתה ואומרת לך, הבחור עושה רושם מאוד טוב, אבל מאיפה אני יודעת מאיפה אני יודעת אם הוא באמת אחד שיודע לוותר, שמסוגל לוותר, או עכשיו הוא לימדו אותו שבפגישות צריך לדבר בצורה כזאת, אז הוא מדבר כמו שלימדו אותו, יש לו שכל, הוא מבין איך צריכים לדבר בפגישות. אני הכרתי בחור שהיה הולך, היה קבוצה של בחורים באחד הישיבות, שהיו הולכים כל ליל שישי, שוכרים חדר במלון, זה היה ל-400 שקל ללילה, כל אחד שילם 40 שקל, 10 בחורים, היו יושבים כל הלילה ורואים שם במחשב סרטים, במחשב בחדר של המלון. ככה היה להם ליל שישי משמר כזה, שהיו רואים סרטים, זה היה קבוצה של 10 בחורים. הבחור הזה הולך לשידוך, חוזר אליי אחרי הפגישה, שכל הפגישה הם דיברו רק על תורה ורק על מסירות נפש לתורה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה בחור שכל היום בסרטים ובשטויות? המשמר צריכה ליל שישי זה לשבת לראות לילה שלם סרטים בקביעס? אתה הולך, נפגש עם בחורה, מדבר רק על תורה, מה יקרה אחרי החתונה? יהיה גט. אומר, לא, כולם מרמים את כולם. היא מרמה אותי, אני מרמה אותה, זה ככה הולך, זה בסדר, אל תדאג. ככה הוא ענה לי. בסוף, בפגישה הרביעית, הוא מגלה שהבחורה כן רצינית. לא, ההפך, שהיא לא מהכולם מרמים את כולם, היא כן רצינית. והוא פתאום עומד מפני... הוא הסתבך, הוא חשב שכולם מרמים את כולם, פתאום הוא ראה שזה לא. זאת אומרת, יש דבר כזה שבחור בשידוכים הוא בא ומדבר מה שהוא חושב שרוצים שהוא יגיד, לא בטוח שזה נכון. עכשיו אני שואל, באה הבת שלנו ושואלת אותנו, איך אני אדע שהבחור הזה, הדברים שחשובים לי, איך אני אדע שזה אמת או לא? מה, אני אשאל אותו, תגיד, אם יהיה בינינו ויכוח, מי יוותר? אתה תוותר? הרי הוא יגיד לי, בטוח הוא יגיד לי, כן, אני אוותר, אין מה לדבר, הכל, אני... הרי הם כולם יודעים, נגיד, את המילים הנכונות. אמרתי לה, הכלל הוא שמתעסקים עם מישהו, צריכים להתעסק איתו בלי נגיעות אישיות. אמרתי לה, תשמעי, תגידי לו שיש לך חברה. יש לך חברה. שהתחתנה לפני 3 חודשים. עוד אין להם הכל בבית. עכשיו, הם קיבלו מאיזה דוד 5,000 שקל מתנה. הוא אומר, אני אין לי ארון ספרים בסלון, אני רוצה עם זה לקנות איזה ספרייה עם ה-5,000 שקל האלה. היא אומרת, אני יש לי רק פאה אחד, גם לשבת, גם ליום חול, קשה לי. אני רוצה עם ה-5,000 שקל האלה לקנות פאה. עכשיו, היא מצפה שהוא יהיה בעל טוב, והוא יוותר לה על הארון ספרים כדי שהיא תקבל פאה. הוא מצפה שהיא תהיה אישה טובה, ותוותר לו על הפאה בשביל שהוא יקבל ארון ספרים. אז היא באה להתייעץ איתי החברה שלי, מה היא צריכה לעשות? האם באמת היא צריכה לוותר לו על הפאה כדי שיהיה לו ארון ספרים או לא? אני לא יודעת מה לענות לו. לא יודעת מה לענות לה. מה אתה אומר? עכשיו הוא פה שומע שאלה שאין לו שום נגיעות אישיות. הוא לא צריך לוותר על כלום, הוא לא צריך לתת כלום, הוא לא צריך לקבל כלום. זו שאלה פילוסופית, זו שאלה שבכלל לא שייכת אליו. בלי להרגיש, הוא יוציא את האמת שלו. בלי להרגיש, הוא יוציא את האמת שלו. הוא יגיד, מה פתאום? הבעל קובע, מה פתאום הוא צריך לוותר? בטוח, בטוח שהיא צריכה לוותר. העיקר זה הבעל בבית, ומה שהוא רוצה צריך להיות. הוא לא ירגיש אפילו איך, אבל בתשובה שהוא ייתן, הוא יחשוף את עצמו. בתשובה שהוא ייתן על שאלה כזאת, הוא יחשוף את עצמו, בלי להרגיש. אם היא הייתה שואלת אותו באופן ישיר, תגיד, אחרי החתונה אם יהיה כזה מצב, אתה תוותר לי או שתרצה שאני אוותר? היא אומרת, בטח שאני אוותר לך, זה לא שאלה בכלל. זאת אומרת, כי הוא יודע לענות את התשובה הנכונה. אבל איפה שאדם אין לו נגיעות אישיות, אז אין לו מנגנון הגנה, ככה אני קורא לזה. אדם בא עם מנגנוני הגנה. רואים את זה גם כשדוד המלך חטא עם בת שבע, בא אליו נתן הנביא, מספר לו סיפור על כבשת הרש. ודוד אומר את הפסק, ואז הוא אומר לו, רגע, הפסק הזה הולך עליך. למה הוא שאל אותו על כבשת הרש? כי זו שאלה שאין לו נגיעה אישית. זה תמיד הכלל, ללכת על דבר שלאדם אין נגיעה אישית, ואז הוא חושף את האמת על עצמו. עכשיו, בטיפול בבן אדם, אנחנו הרי צריכים, עוד לפני שהוא יבין מה כן בסדר, מה לא בסדר, שזה שלב שניים. שלב אחד, שהוא בכלל ילמד לזהות את הדברים האלה. שהוא בכלל ילמד לזהות כזה מושג, כן? תיקחו גוי. תגידו לו שיש דבר כזה שנקרא גזל זמן, גזל שינה. הוא לא יבין מה שאתם מדברים. מה גזל שינה? מה זה גזל שינה? מה זה גזל זמן? זה מושגים שאצלהם זה לא קיים. אצלנו יש מושגים, אתם יודעים שהרב דסלר אמר, שכתוב במתן תורה, שהקדוש ברוך הוא חזר על כל האומות, ושאל אותנו, אתם רוצים לקבל את התורה? אז הוא בא לבני עשיו, שאלו, מה כתוב בה? לא תרצח. אמרו, לא, זה לא בשבילנו. בא לבני ישמעאל, מה כתוב בה? לא תגנוב. לא, זה לא בשבילנו. שואל הרב דסלר, אם היו אומרים להם לא להשתמש בחשמל בשבת, או לא לטלטל בשבת, או דברים כאלה, והיו אומרים, זה לא בשבילי, או לאכול רק בדץ, בסדר, אני מבין. אבל מה אמרו להם? לא תרצח. לא תרצח, זה בין כה בתוך שבע מצוות בני נוח. אז אפילו אם אתה לא מקבל את התורה, גם גוי חייב בזה. לא תגנוב, זה בין כה בתוך שבע מצוות בני נוח. הדוגמאות שחזל מביאים, הן דוגמאות של דברים שהן בתוך שבע מצוות בני נוח. דברים שהם בתוך שבע מצוות בני נוח, בין כה וכה, גוי גם חייב בהם. אז מה זה? למה שיגידו אנחנו לא מסכימים לקבל את התורה כי יש בזה לא תרצח? גם אם לא תקבלו את התורה לא תרצח, אתם חייבים. ככה שואל הרב דסלר. אומר הרב דסלר תשובה, הוא אומר, לא תרצח של גוי, של שבע מצוות בני נוח, זה אל תיקח חרב ותהרוג מישהו. אבל מעל מפני חברו ברבים, הם לא חושבים שזה לא תרצח. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, שמעל מפני חברו ברבים זה נקרא רוצח, אצלהם זה לא נקרא רוצח. גזל זמן וגזל שינה וכל הדברים האלה, זה לא תגנוב אצלהם. לא תגנוב אצלהם, זה להיכנס לסופר ולקחת משהו בלי כסף ולצאת. אבל לא שאני... ממילא הם הבינו שאם הם מקבלים את התורה, אז הלא תרצח של השבע מצוות בני נוח משתנה לעוד דברים. את העוד דברים הם לא היו מוכנים לקבל. זה הפשט. עכשיו, זה שפה, זה עולם מושגים, שילד שאין לו אינטליגנציה רגשית, או ילד שמערבב דמיון המציאות, לא מכיר את זה בכלל. הוא לא מכיר שיש פה ערבוב דמיון המציאות. הוא לא מבין בכלל שיש כזה בעיה, ואין דרך להראות לו את הבעיה אם אני בא לדבר איתו על עצמו. אם אני בא לדבר עם הילד על עצמו, אז אני צריך שלב ראשון להביא אותו למצב שהוא בכלל יקלוט את הבעיה. שהוא בכלל יבין שיש כזה בעיה בעולם. לא בעיה אצלו, אלא בעולם יש כזה בעיה, שיכול להיות מציאות שאדם יערבב דמיון עם מציאות שזה יכול לקרות לכל אחד, שיש כזה מציאות בעולם. עצם שהוא יבין שקיים בעולם כזה מציאות, זה אפשר להביא אותו רק מדוגמאות שאין לו נגיעס. אחרי שהשתמשתי עם כמה וכמה דוגמאות, והבאתי אותו למצב שהוא כבר מבין שיש כזה נושא, שלב שני, אני הולך ללמד אותו, בוא תמצא איפה אצלך קרה דבר כזה. בוא תמצא, זה לא שאני אומר לו ביקורת, הנה, במקרה הזה אני רואה אצלך שקרה דבר כזה, אלא אני צריך לתרגל אותו שהוא לבד יחפש וימצא איפה ומתי קרה לו דבר כזה. יהיה לו קשה למצוא בשלב הראשון, וגם כשהוא ימצא, הוא ימצא דוגמאות מאוד מאוד קטנות ולא משמעותיות, אבל זה לא משנה. אני מלמד אותו להיכנס לתוך העולם הזה. אני מלמד אותו איך בכלל לקרוא מושגים כאלה, איך לקרוא מציאות כזאת, שיכול להיות שאתה מערבב דמיון עם מציאות. ת, תמצא איפה זה קורה לך, תמצא איפה זה קרה לך ותמצא מתי זה קרה לך. ואז הוא ייתן לי תשובות כאלה ואחרות, אנחנו הולכים על זה תקופה מסוימת בשיחות, שאנחנו כל הזמן לא עוזבים את המצב הקודם, זאת אומרת, אני מספר לו סיפורים שאני פגשתי מקרים של ערבוב דמיון עם מציאות, ומאתגר אותו, בוא תמצא לי מקרים כאלה אצלך גם כן. בשלב השלישי רק, אני מגיע איתו למצב שאני מוצא בשבילו. שאני מוצא בשבילו. ואני מראה לו איפה יש לו כאלה מקרים. עכשיו, כשאני מוצא את זה בשבילו, זה לא צריך לבוא ממקום של ביקורת. מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב שזה לא יבוא ממקום של ביקורת. אלא ממקום של אנחנו עובדים לתקן, ללמוד משהו. נקרא לזה ככה. אנחנו עובדים עכשיו ללמוד נושא. ללמוד, כמו שאחד לומד נהיגה. אז המורה נהיגה אומר לו, אתה לא יכול להסתובב לפני שהסתכלת בראי. לפני שאתה מסתובב, אתה חייב להסתכל בראי לראות אם לא בא אוטו מאחור. זה לא ביקורת, זה הדרכה. אני מדריך אותו. תשמע, אי אפשר להסתובב בלי להסתכל ביקורת יש לו מנגנון הגנה להגן על עצמו. זה הבעיה. הבעיה בביקורת שאדם, כשאתה אומר לו ביקורת, יש לו מנגנון הגנה שהוא רוצה להגן על עצמו, והוא עודף את הביקורת, הוא לא מקבל. קשה מאוד לאנשים לקבל ביקורת. קשה להם מאוד. ודאי, לא ילד שאני בא לתקן אותו, עכשיו זה לא ילך. לא ילך. זה צריך לומר ממקום של כאילו אנחנו לומדים סוגיה. אנחנו לומדים סוגיה. אני עכשיו לא בא להגיד שאתה לא בסדר, או שלך יש בעיה. זה צריך לבוא ממקום, כמו שאתה לומד עם מישהו את הסוגיה של גניבות וגזל. אתה לומד גמרא, כל הסוגיה של הלכות גניבות, גזל, אתה לא לומד איתו כי אתה חושב שהוא גנב. אנחנו לומדים להכיר את הנושא של הלכות גניבה. או אתה לומד הלכות בשר וחלב. אז אתה לא חושב שהוא מערבב בשר וחלב, ואתה עכשיו בא ללמד אותו שאל תערבב. אנחנו לומדים כדי לדעת הלכות בשר וחלב. זאת אומרת, הגישה צריכה להיות שאנחנו לומדים להבין את הנושא, להבין את הסוגיה, להבין את התחום הזה בתור חומר לימודי, לא בתור ביקורת. זה מאוד מאוד חשוב שהנושא הזה לא יבוא ממקום של ביקורת. אבל חלק מהתרגילים בביקורת זה כאילו מה שנקרא שיעורי בית, ושנותנים לילד בבית ספר, נותנים לו שיעורי בית, גם פה השיעורי בית, בוא תזהה מתי ואיפה קרה לך תופעה כזאת אצל עצמך. לא שאתה טיפוס כזה, ולא שאתה אישיות כזאת, אלא מתי קרה לך דבר כזה. אבל גם אני סיפרת לך שגם לי קרה. זאת אומרת, קרה זה בסדר, מותר לקרוא לכל אחד. אז מתי קרה לך? תמצא מתי קרה לך. ואז הילד לומד לזהות את הדברים. הוא לומד לזהות את הדברים, הוא לומד להכיר את הדברים, הוא לומד שיש כאלה מושגים. זה, עוד הפעם, מה שאני מדבר עכשיו זה תהליך קצת ארוך. זה לא משהו שעושים לא ביום ולא ביומיים, אפילו לא בשבועיים. כי זה שלב אחרי שלב, זה תהליך קצת ארוך שצריכים לעבוד עם הילד לאט לאט, וללמד אותו קודם את השפה, את המושגים, שלב שני את הזיהוי. שלב שני את הזיהוי. יש זאת אומרת, השלב ראשון ללמוד את השפה הזאת, ללמוד את המושגים האלה, ואחר כך יש לי מצב שאני צריך ללמוד את הזיהוי של הדברים. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך לזהות את המציאות הזאת אצלי. זה מאוד מאוד חשוב השלבים לעבור אותם בצורה כזאת. אחרי שהילד לומד לזהות, אני צריך פעם בשבוע, לא יותר, למצוא אצלו, אוי, הנה, פה בדיוק קרה לך עכשיו משהו כזה. כאילו במקרה מצאתי שקרה לו משהו כזה. אני לא מגיע איתו למצב של להגיד לו, זה האישיות שלך, זה המום שלך, זה הנכות שלך. כן, המושגים האלה, כשיש לך נכות מסוימת שאתה כזה, יש לך נכות שאתה זה, אני לא אומר לו. אלא אני למד אותו לזהות. כשהוא ילמד יותר ויותר לזהות, גם כשאני עוזר לו לזהות על חם, מה שנקרא, יש לזהות בתיאוריה, או לחפש בעבר מתי כאלה, מקרים כאלה, ויש מה שנקרא לזהות על חם. זאת אומרת, עכשיו הילד בא ואומר, ואני אומר לו, הנה, תראה, בדיוק עכשיו מה שאתה מדבר, זה מתאים לנושא שאנחנו מדברים עליו. אתה עכשיו, הנה, אתה עכשיו מפעיל את, את המציאות של לערבב דמיון עם מציאות. זה נקרא דוגמה על חם. בדוגמה על חם, כבר יש לו כן נגיעות אישיות, הוא כבר כן רוצה להגן על עצמו, אבל היות ואני בא אליו לא ממקום של ביקורת, אלא ממקום של הדרכה, והוא כבר למד לזהות את השפה, הוא כן ילמד, הוא כן יקבל את זה. סיכוי גבוה שהוא כן יקבל את זה.
הוא עצמו יעשה ביקורת.
מה אתה אומר? זה יקרה בשלב האחרון. בשלב האחרון הוא יגיע למצב שהוא יזהה שיש לו בעיה, וזה לא סתם מקרה, פה מקרה שם. השלב האחרון של, של הזה, הוא יגיע לזה שיש לו בעיה, וזה לא סתם מקרה פה מקרה שם. אבל על השלב האחרון הזה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. ולא תמיד זה יקרה, לפעמים הוא לא כל כך מצליח גם לזהות את הבעיה שלו, בגלל שלאנשים יש מנגנון הגנה נורא נורא חזק, שלא יגידו עליהם שהם לא בסדר. אחד הבעיות הכי קשות בטיפול באנשים, זה לתת לאדם הרגשה שהוא לא בסדר. ואנשים קשה להם לקבל את זה. מאוד מאוד קשה לקבל, מאוד מאוד קשה לאנשים לקבל שהם, הפסיכולוגים היום מאוד משתדלים בטיפול לתת לאדם הרגשה שהוא תמיד בסדר. יש לו משהו קטן שכדאי לטפל, אבל חוץ מזה הוא בסדר. למה הם הולכים ככה? כי הם מקבלים כסף. ואם הוא ירגיש, שאני מבקר אותו, הוא יפסיק לבוא אליי, אני לא ארוויח עליו כסף. זאת אומרת, הפסיכולוגים זה בא ממקום אחר. זה בא ממקום ש... שהם צריכים לשמור על הקליינט, הם צריכים לשמור על, על הפרנסה. איך אומרים, רופא שמרפא מישהו לגמרי, אז הוא גמר עם ה... אתם יודעים שאומרים שהמקצוע הכי טוב בעולם זה רופא עור. למה זה המקצוע הכי טוב בעולם? כי המחלה הזאת, במחלות עור, אף פעם לא מתרפים ואף פעם לא מתים. אז תמיד יש פרנסה. אותו דבר בפסיכולוגיה. בפסיכולוגיה אפשר לסחוב בן אדם 100 פגישות. כי זה כזה... כשאני אומר לו את האמת, הוא נבהל והוא בורח. אז הם לא אומרים את האמת אף פעם לבן אדם בצורה שזה. אבל זה לא טוב. זה לא שיטה נכונה. יש דקה שכן צריך להעמיד לילד את האמת שהוא יבין אותה ויתקן אותה. יש דקה כזאת. אבל הדקה הזאת היא אסור לה לבוא בסדר הפוך. זאת אומרת, אם התחלתי עם זה, אני נכשל. זה חייב להיות הדבר האחרון, האחרון, האחרון לגמרי. רק אחרי שהילד מבין את הדברים עד הסוף, וכשאני אומר מבין, יש שני סוגים של הבנה. יש הבנה פה בראש ויש הבנה פה בלב. ההבנה צריכה לעבור מהראש לתוך הלב. זאת אומרת, מה זה נקרא הבנה בלב? הבנה בלב זה נקרא שהמערכת הרגשית של האדם מתחברת להבנה הזאת, ולא רק המערכת השכלית של האדם. אדם הולך לדין תורה. שכן, היה לו פיצוץ בצינור, נזל מים, אני לא הייתי בבית, ירד על הארון ספרים אצלי בבית בסלון, היה לי מסמכים נורא נורא חשובים בבית, המים הרטיבו את המסמכים, הרסו לי אותם. עכשיו אני בא לדין תורה, תובע את השכן, היא עושה לי נזק של אלפי שקלים. אלפי שקלים. יש לי מסמך שמוכיח שרכוש משוים שייך לי, ויש לי ויכוח עם מישהו במשפחה שטוען שזה שייך לו. הדרך היחידה שאני אקבל את הרכוש זה להציג את המסמכים. עכשיו הוא הוריד לי מים על המסמכים, הלך, אני לא יכול עכשיו להוכיח שהרכוש הזה שייך לי. נזק של, של לפעמים 100,000 דולר, 200,000 דולר, אני לא יודע כמה. בן אדם עשה לי, הלך דין תורה. דין תורה לא יפסקו שאני צריך לשלם את הכסף הזה. לא יפסקו. דין תורה, מקרה כזה סיפור שיש לך פיצוץ בצינור בבית ונזל מים על מסמך של השכן וקלקל לו את המסמך ויש לך נזק של 100,000 דולר, אף דין תורה לא יפסוק שאני צריך לשלם. מה קורה לבן אדם שעבר כזה חוויה? של דין תורה כזה עם שכן שעשה לו נזק של 100,000 דולר בגלל שהיה נזילה, והדין תורה פסוק שלא צריך לשלם. הוא יגיד, תשמע, אני מקבל שאם זה דין תורה וזה האמת, אני מקבל. הוא מקבל שכלית והוא לא מקבל רגשית. זאת אומרת, בלב הוא מרגיש, עשו לי עוול. בשכל הוא אומר, אני מבין שזה ההלכה, אז גמרנו, אין מה לעשות. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים להתחבר אליהם שכלית, ולא יכולים להתחבר אליהם רגשית. למה? כי הרגש שלנו עדיין אומר, הפסדתי פה 100,000 דולר, קשה לי ה... קשה לי ההפסד הזה, קשה לי הרגשה שעל שטות כזה שהשכן לא תיקן צינור בזמן, הלך לי 100,000 דולר. זאת אומרת, זה דבר רגשי. ותמיד יש פערים בין ההבנה השכלית שלנו לבין ההבנה הרגשית שלנו. זה כלל בבני אדם. תמיד בני אדם מבינים דברים שכלית הרבה יותר בקלות מאשר מבינים דברים רגשית. והנגיעות האישיות הן מתחילות מהמקום הרגשי הרי. מה זה נגיעות אישיות? אני רוצה משהו וזה שלך יקלקל את מה שאני רוצה. אני צריך משהו וזה שלך יקלקל את מה שצריך. זאת אומרת, זה התנגשות בין המערכת הרגשית למערכת השכלית שבאדם. תמיד המערכת הרגשית משתלטת ומנצחת. כל התנגשות בין השכל לרגש, ברוב המקרים הרגש מנצח את השכל. עד כדי כך שהוא אפילו מעקם את השכל. אדם שיש לו נגיעות אישיות, הוא מבין דברים איך שהוא רוצה. הוא מבין דברים איך שטוב לו. זה ככה בנוי האדם. היה לי עכשיו סיפור עם אחד ש... ביקש מאחותו שהוא רוצה לנסוע לשבת ועם אשתו לנוח, אני יודע מה, אז ביקש מאחותו שתבוא להיות שבת שלמה עם הילדים. ואחותו באה, היא ישבה שבת שלמה אצלו בבית, טיפלה לו בילדים ועשתה הכל, והוא נסע עם אשתו. אחרי זה אמא שלו אומרת לו, שמע, היא הקריבה שבת שלמה בשבילך, תקנה לה משהו, איזו מתנה, בתור תודה רבה, משהו שהיא עשתה בשבילך. הוא אומר, הנה, כל כך נהנתה מהילדים, זה היה לה כזה תענוג עם הילדים האלה, היא עוד צריכה לקנות לי מתנה שנתתי לה את הילדים. הנה הדוגמה, איפה הנגיעות האישיות מסובבות לבן אדם את השכל. הנגיעות האישיות של בן אדם מסובבות לו את השכל עד כדי כך, שהיא עוד צריכה לתת לו מתנה שהוא נתן לה כזה הנאה של להיות עם הילדים שבת שלמה. וזה סיפור אמיתי שקרה לי השבוע. זאת אומרת, רואים את זה, רואים את זה בחוש אצל בני אדם. אז אנחנו צריכים מראש לדעת, כשאנחנו מתמודדים עם ילדים, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אי אפשר, אם אני בא לילד ואני לא מחשבן את היכולת שלו לקבל דברים, את היכולת שלו להבין דברים, את היכולת שלו להתחבר לדברים, אם אני לא מחשבן את זה, אנחנו נפסיד את הילד. לא נצליח איתו שום דבר. לכן מוכרחים ללכת איתו בשלב הראשון, בלי נגיעות אישיות. להסביר לו ולהכניס אותו לתוך הנושא כסוגיה לימודית. רק כסוגיה לימודית. דרך אגב, החזון איש אומר, דבר מעניין, כל הפסיכולוגיה הזאת, החזון איש אומר, שאם אדם יש לו בעיה עם איזה עבירה, שהוא כל הזמן חוזר על העבירה הזאת, והוא לא מסוגל להשתלט עליה. הוא לא מסוגל את העבירה הזאת למנוע, אומר החזון איש שישב וילמד בעיון גדול את כל הסוגיה של העבירה הזאת. אם אדם יישב וילמד בעיון עם כל הראשונים וכל האחרונים ואחרוני האחרונים והסברות והפוסקים והזה, והוא ידע את הסוגיה ישר והפוך, זה יגרום לו להשתלט על העבירה והוא לא יעשה אותה יותר. ככה אדם שהיה אומר, שאדם יכול לצאת מעבירות, יכול לצאת מבעיות רוחניות, אם הוא ילמד סוגיה עד הסוף בעיון גדול, בעמל גדול. למה? כי כשאני למד סוגיה, אין לי נגיעות אישיות. חוץ מהקדושה של התורה שהיא משפיעה בתור סגולה, ודאי שיש גם את הקדושה של התורה. אבל גם מונח היסוד הפסיכולוגי הזה, שכשאני לומד סוגיה, אין לי נגיעות אישיות. אין לי נגיעות אישיות. ממילא אני יכול להתחבר למושגים ולדברים בצורה נכונה, ואז אחרי שהתחברתי לזה בצורה נכונה, אז אני גם יכול להתחבר לזה רגשית. אני בהתחלה מתחבר לזה שכלית, אחר כך מתחבר לזה רגשית. ברגע שהתחברתי לזה רגשית, יש לי כוח נגד הרגשות שלי שבאות מהנגיעות האישיות. זאת אומרת, זה תמיד הולך התהליך בצורה כזאת. לא הבנתי את השאלה. אדם לא מכיר שזה הוא, כי אדם תמיד הוא מפרש פשט שיש משהו אחד שונה מכל מה שאני לומד לעומת מה שאני. תראה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אדם שלא זעיר, אדם שלא זעיר בנטילת ידיים. הוא נוטל ידיים בערך. ככה, לא עד הסוף לפי ההלכה. זה דבר מצוי מאוד. לא מצוי מאוד. חלק גדול מהאנשים בכלל לא יודעים ללחוץ נטילת ידיים כמו שצריך. זה ככה. עכשיו, אני אפתח ולמד איתו הלכות נטילת ידיים. הוא יגיד לך, תשמע, כל זה נכון בתנאים רגילים, אבל כשאדם מאוד ממהר, אז זה אחרת. מאיפה הוא לקח את זה? הוא לא ימצא בראשונים כזה הגדרה. הוא לוקח את זה מהנגיעות האישיות שלו. זאת אומרת, הוא יגיד לך, נכון, זה באמת ככה, אבל כשמישהו מאוד ממהר, אז זה קצת אחרת. אז אפשר להקל. הוא ימצא מאיפה אפשר להקל. הוא ימצא איזה משפט בחזל כשאנשים רצו לא לשמור שמיטה, אז הם התחילו עם זה ששמיטה בזמן הזה דרבונון. לפי ההלכה, שמיטה בזמן הזה דרבונון. אז בא אחד לחזון איש מהחכמים האלה, ואמר לו, מה אתה מתחיל לעשות? לפני החזון איש בכלל לא היה פה בעיה של שמיטה, אנשים בכלל לא, החזון איש הכניס את זה פה בארץ. אז הוא אומר לו, מה אתה זה, תשמיטה בזמן הזה דרבונון, לא אל תעשה מזה כזה עסק. מה היה התשובה של החזון איש? החזון איש ענה לו, לאכול בשר עוף עם חלב, זה גם דרבונון. אתה אוכל פעם? אתה תבשל עוף עם חלב, בשיר, זה גם דרבונון. למה החזון איש לקח את התשובה הזאת? בגלל שמבחינה רגשית, הוא לא מסוגל לבשל עוף עם חלב. מבחינה רגשית, בזה הוא צדיק. אין לו בעיה, אין לו נגיעות אישיות. כשאני אומר לבן אדם, אסור לבשל עוף עם חלב, הוא מזדהה עם זה עד הסוף, הוא בחיים לא בישל ולא יאכל דבר כזה. אף אחד לא יאכל עוף שבישלו אותו עם חלב. אז היות בתחום הזה אין לו בעיות רגשיות, הוא מתחבר לזה. אז השתמשתי עם דוגמה שאתה יכול להבין שלעבוד באדמה, בשדה, זה כמו לאכול בשר עוף עם חלב. זה הוא יכול... מה? נכון, בגלל שאני באתי ואמרתי לו, אתה לא בסדר, אתה נותן ידיים לא טוב, אבל אני הולך הפוך. אני הולך שהוא מרגיש שהוא לא בסדר, והוא מחפש איך לתקן את זה, רק לא מסוגל. אז פה הוא לא יחפש היתרים. אני דיברתי על מצב הפוך. אני מרגיש שאני נותן ידיים לא כמו שצריך. אני מרגיש שכל פעם שאני ממהר, אני נותן ידיים בערך. ואני אומר, אני יודע שזה לא בסדר, הוא לא אומר תירוצים. רק אני לא שולט, זה יותר חזק ממני. אני לא מצליח. ואז אני אומר, אני אתן לו יצא, לך תלמד את הנושא הזה בעיון. פה הוא מחפש לתקן. יש הבדל אם אתה בא אליו בתור ביקורת, או שאתה בא אליו בתור שהוא מחפש לתקן. אתה יודע שהמצווה של תשובה, הדבר הכי חשוב בתשובה זה וידוי. מה המעלה של וידוי? שאף אחד לא אומר לך ביקורת עליך, אתה אומר את הביקורת על עצמך לבד. זה המעלה של וידוי. אדם קשה לו לקבל שמישהו יגיד שהוא לא בסדר. יותר קל לו להגיד על עצמו, אשמנו, בגדנו, חטאנו. זאת אומרת, אדם, המעלה של וידוי זה שלא, אתה לא שומע ביקורת מאחרים, אלא אתה זה שומר את הביקורת על עצמך. כשאדם אומר על עצמו ביקורת, הוא יכול לקבל. כשמישהו אומר על הביקורת, יש לו מנגנון הגנה, הוא לא יכול לקבל. זה תמיד הסקאלה שעליה משחק כל הנושא הזה. לכן צריך לעבוד עם הילד בשלבים, ורק ככה אפשר להוציא אותו מתוך מצבים כאלה. תודה רבה.